ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדנו ומלך צבויים ומלך בלע יצוהר ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. תורה מתארת לנו את מלחמת העולם הראשונה, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. זה שורש כל המלחמות עד הגאולה העתידה, כפי שחזם מלמדים אותנו. המלחמה הזאת לוט נופל בשבי. נאמר על זה בפסוק י"ב בקטע הראשון. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. והלכו והוא יושב בסדום. מעניין מאוד איך התורה מתארת את נפילתו של לוט. ויקחו את לוט ואת רכושו, ועכשיו מה כתוב? בן אחי אברהם. בן אחי אברהם. מה הפירוש? כן, ויקחו את לוט ואת רכושו, עד שכתוב ויקחו את לוט, בן אחי אברהם ואת רכושו. ובהמשך, כשלוט משתחרר מהשבי על ידי, כשלוט משתחרר מהשבי על ידי אברהם, נאמר, פסוק ט"ז, וישוב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו, ורכושו השיב. וגם את הנשים ואת העם. גם פה לא ברור מה אברהם אבינו מחזיר בהתחלה. היה שם את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו אישים וגם את הנשים. ממש לא ברור מה, הוא הלך להחזיר את הרכוש? הוא הלך הרי להחזיר את לוט. הלך להחזיר את לוט. היה כתוב, הציר שכתוב, היה שם את לוט ואת רכושו. למה כתוב? היה שם את כל הרכוש וגם את לוט אחיו. כאילו הרכוש זה הדבר הכי חשוב, ואחר כך מופיע מי? מופיע לוט. אחר כך מופיע לוט. השאלתנו הראשונה היא, מדוע כשהתורה מתארת את נפילתו של לוט בשבי והצלתו על ידי אברהם, הפסוקים נראים על פניהם לא ברורים? קודם לוקחים את לוט, אחר כך את רכושו, ומזכירים בן אחי אברהם. וגם ההצלה, קודם הרכוש, אחר כך את לוט, ושוב פעם את הרכוש. היה ראוי קודם לציין שהלכו להציל את מי? את לוט. זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה. נאמר בזוהר, בפרשת לך לך, באותיות הקטנות, בתרגום ללשון הקודש. אז נאמר, בואו ראה, בשעה שנתחברו כל אותם המלאכים לעשות מלחמה עם אברהם, נתייעצו להעביר אותו מן העולם. המלחמה הייתה כדי להציל אותו, להרוג את אברהם. כיוון ששלטו בלוט בן אחי אברהם ושבו אותו, מיד הלכו להם ולא המשיכו ללחום יותר. למה? לפי שצורתו של לוט הייתה דומה לאברהם, לפיכך והלכו, כי כל המלחמה היא הייתה בשביל אברהם. ושואל, רצו להעביר את אברהם מן העולם, ואמר, לפי שהיה אברהם מוציא, למה רצו להעביר את אברהם מן העולם? שהיה מוציא את בני העולם מעבודה זרה, הוא מביא אותם לעבודת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל המלחמה הגדולה הזאת, המטרה הייתה להרוג את אברהם. ברגע שתפסו את לוט, ולוט הרי נראה בדיוק כמו מי? כמו אברהם, אמרו זהו, אפשר לחזור הביתה. הצלחנו. שאלתנו השנייה היא, איך התפיסה שתפסו את לוט בשבי הביאה אותם לחשוב שזהו, אברהם כבר לא יצליח? אברהם ולוט זה שני אנשים שונים. אברהם ולוט נמצאים בשני צדדים שונים של העולם. לוט נמצא בסדום, אברהם משפיע על כל העולם במקום אחר. אז מדוע חשבו אותם מלכים שאם הם תופסים את לוט, כבר לאברהם לא יהיה כוח להמשיך להביא את שם השם בכל העולם? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, בקטע השישי למעלה, נאמר אחרי המלחמה הגדולה הזאת, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם המחזה לאמור, אל תראה אברהם אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אומר רש"י בקטע השביעי, אחר הדברים האלה, כל מקום שנאמר אחר סמוך, אחרי מופלג, אחר הדברים האלה, אחר שנעשה לו נס שהרג את המלאכים, היה דואג ואומר, שמה קיבלתי שכר על כל צדקותיי. וכך אמר לו המקום, אל תראה אברהם אנוכי מגן לך מן העונש, שלא תענש על כל אותם נפשות שהרקת, ומה שאתה דואג על קיבול שכרך, שכרך הרבה מאוד. ודברי רש"י מאוד לא מובנים. מדוע? אברהם אבינו הרי ברור לו שאם אולי היה הורג, היו הורגים אותו, זה בכלל לא שאלה. וחוץ מזה, אברהם אבינו לא מחפש שכר. אברהם אבינו כל החיים שלו חיפש דבר אחד, לגלות את מי? הקדוש ברוך הוא. הוא קפץ לכבשן האש של מגדל בבל עוד לפני שהוא גילה את השם, כי הוא רק רצה ללמד את כל בוני המגדל, תקשיבו, אל תחפשו את הקדוש ברוך הוא פה במגדל הזה, הוא לא נמצא, אתם טועים. ורק אחר כך הוא מצא אותו. ברגע שאברהם מצא את הקדוש ברוך הוא, זהו, הוא לא צריך כלום יותר. אז מה הכוונה בדברי רש"י שהקדוש ברוך הוא מפייס את אברהם, אומר לו, אל תירא, כל מי שהרגת טוב עשית, לא היית הורג היו הורגים אותך. אברהם יודע את זה, לא צריך להגיד לו את זה, כל אחד שהורג במלחמה יודע, דקה שנייה הוא מתמהמה, הורגים אותו. ואברהם אולי דאג שהוא איבד את הקרדיט, הוא לא מחפש קרדיט, הוא שמח, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא. אז ממה בדיוק פחד אברהם אבינו שבורא עולם היה צריך מה? להרגיע אותו. זוהי שאלה שלישית. נו, אחרי כזאת מלחמה גדולה, ניסי ניסי ניסים, לוט ניצל, מה הוא צריך לעשות? לעזוב את סדום, ללכת אחרי אברהם. הוא ראה עם העיניים שהולך הקדוש ברוך הוא מציל אותו. מה הוא עושה? הוא נשאר בסדום. לא רק שהוא נשאר בסדום, אלא הוא גם מקבל מעמד, הוא נהיה שם בבית המשפט, בהמשך הוא גם נהיה העד, ראש של בית המשפט העליון של הסופרים קורט, והוא יושב בשער סדום, מינו אותו שופט עליהם, על כולם. טוב, הוא נשאר שם. באים המלאכים, אומרים לו, אתה חייב לעזוב, אם לא, אתה נספה עם כל העיר כולה. ואז נאמר בבוקר, הוא אומרים לו, תיקח, ואת שני בנותיך נמצאות איתך, גם אותם תיקח. שואלים חזל, מה זה שני בנותיך הנמצאות? שני בנותיך, ודאי שהן נמצאות איתו. אומרים חזל בקטע השמיני, אמר רבי יצחק, מצאתי דוד עבדי, איכן מצאתי אותו, איפה? בסדום. שני בנותיך, הכוונה היא, אמר רבי יצחק, שני מציאות רות המואביה ונעמה המונית, ומצאתי דוד עבדי, מצאתי אותו בסדום. ושאלתנו הרביעית והאחרונה, הרי דוד המלך לא מתחיל בסדום. אם דוד המלך מתחיל מאיפה? מרות, ממואב, עמון מואב, שנולדו דרך הבנות של לוט, כל זה היה מתי? אחרי סדום, שהם ברחו. אז מה הכוונה בדברי חז"ל? מצאתי דוד עבדי איפה? בסדום. אלה הם השאלות. בסייעתא דשמיא, נראה פה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. זה המלחמה הראשונה בעולם, מלחמת העולם הראשונה האמיתית. פה המפתח לכל המלחמות עד הגאולה העתידה. אז בואו נלמד פה סוגיה שחז"ל מלמדים אותנו בסייעתא דשמיא הגדולה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, נפילתו של לוט בשבי והצלתו על ידי אברהם, צורה שבה התורה מתארת את זה, יש אי בהירות בפסוקים. ויקחו את לוט, רכושו, בן אחי אברהם. למה לא כתוב בהתחלה בן אחי אברהם? ליד השם לוט. למה מפחידים את זה? וכשמציל אותו אברהם, וישב את כל הרכוש, וגם את לוט, ורכושו אישי. מה, וגם את לוט? העיקר זה לוט, לא רכושו. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אברהם ולוט היו נראים בדיוק אותו דבר. אז למה כשתפסו את לוט, הבינו זהו, ניצחנו. לא צריך לרוץ אחרי אברהם, אברהם כבר לא יצליח. מה הקשר? לוט בסדום, במקום אחר, אברהם ממשיך להשפיע על כל באי עולם, אז איך תפיסת לוט הרגיע את כל אותם מלכים? שאלה שלישית, ממה אברהם בדיוק פחד, חשש, שהקדוש ברוך הוא היה צריך להרגיע אותו? הוא ידע שאם אולי ההורג היו הורגים אותו. אברהם לא מחפש קרדיט, הוא חיפש את הקדוש ברוך הוא, מצא אותו, זה שמחת העולם שלו. אז ממה הוא פחד שהקדוש ברוך הוא מרגיע אותו? ושאלה רביעית, מה הכוונה שחזר מלמדים אותנו שדוד המלך, היסודות שלו נמצאים איפה? בסדום. הרי היסודות שלו נמצאים מתי? אחרי סדום ולא בסדום. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. כשבורא העולם ברא את עולמו, בשישה ימים, בעולם הזה היו שני דברים. טוב וטוב מאוד. כמעט כל יום הבריאה כתוב מה? כי טוב. ביום שישי כשבורא העולם בורא אותנו, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה מה שיש. רע לא היה בעולם. לא היה דבר כזה רע. מתי הרע הגיע לעולם? כשהאדם חטא. אדם חווה אכלו מעץ הדעת. ירד רע. הרע התערבב בתוך האדם. יש בו עכשיו רע וטוב ביחד. אפשר מאוד בקלות להוציא את הרע. איך? תשובה. זוכים משיעורי אלול? סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. מה זה סלח לנו? שאדם מקבל רספנסיביליטי, אחריות. אז מחל לנו. קדוש ברוך הוא רוצה לנו מחילה, מן הרע מוציא אותנו בצד השני, מה מחכה לנו שמה? כפר לנו, כפרה, כמו שכתב רש"י, ניקיון. זהו. אבל גם כשהאדם מוציא את הרע ממנו, מעצמו, הוא עדיין נמצא בעולם. איך בכלל מצליחים לבטל רע בעולם? איך? יש שני דרכים. דרך אחת, שכל העולם מבין שהדבר הזה הוא רע, הוא לא טוב, הוא לא ראוי, אז בעצם כל העולם מתעלם מזה. זהו, לא מתייחסים לזה. ממילא זה מתבטא. ממילא. אף אחד לא רוצה את זה. זה דרך אחת. דרך שנייה, שהרע נהיה עוד יותר רע, עוד יותר רע, הוא מגיע לאיזשהו רוע כזה גדול, שכבר אין יותר מזה, ואז הכל מתפרק. ונוצר משהו חדש. כל זה נקרא בלשון חז"ל, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו מה? חייב. אברהם אבינו לוקח את העולם לכיוון הזה, שבן דוד הגאולה תהיה בדור שכולו זכאי. לוט לוקח את העולם לכיוון השני. דור שכולו מה? חייב. מתרחק לגמרי מאברהם. והם שניהם נמצאים בצדדים השונים של כל הבריאה. אבל זה יוביל בסופו של דבר למה? לגאולה. כי אם יהיה כל כך הרבה רוע ורישות, זה כבר לא יחזיק מעמד, זה יתפרק ותיוולד מציאות חדשה. או בדרכו של אברהם, לאט לאט, דור שכולו זכאי, ואז גם כן הגאולה תגיע. ולכן, מעניין מאוד, נתבונן בשמות, במעשים של לוט, של אברהם, ונראה דבר מדהים, לוט, פירוש המילה הזאת בלשון הקודש, א', לוט זה כיסוי, אדם תרם תרומה, שמו לו פה שלט יפה, עושים טקס, מכסים את זה, כשמגיע התורם, מה מכבדים אותו? להזיז את השלט והוא רואה מה כתבו. זה נקרא להסיר את הלוט. יותר מזה, נאמר, כשאליהו בורח להר הכרמל בקטע העשירי, להר סיני, בקטע העשירי, נאמר, ויאמר, אומר לו בורא עולם, צא ועמדת בהר לפני השם. והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש, כל דממה דקה. ואז מה? ויהי כי שמוע אליהו את מי? את קולו של בורא עולם, וילט, כדי לעשות קו, וילט פניו בהדרתו, הוא חיסה את הפנים, כי הוא מרגיש שלפניו נמצאת מה? השכינה, בורא עולם. לוט זה כיסוי. לוט, בלשון הקודש, זה גם כללה. לייט, לוטוס, בארמית, זה כללה. לוט, בלשון הקודש, זה גם בוסם, פרפיום. יוסף יורד למצרים, בקטע ה-11, שורות האחרונות, והנה ארוחת ישמעאלים, בא מגלעד, וגמליהם נושאים, נחות, וצרי, ולוט. פסמים, בדרך כלל לקחו איתם נפט, שמן, עכשיו בסמים, הולכים להוריד מצרים. אז איך ייתכן אדם שהשם שלו זה מצד אחד כללה, מצד שני זה מה? בוסם. איך יכול להיות? פשוט. לוט, איך שהוא נראה, זה נורא, זה כללה. איפה הוא הלך? לסדום? נהיה ראש בית המשפט של סדום? דבר נורא, זה כללה. אבל בתוך תוכו של לוט מכוסה משהו. הגאולה של העולם תגיע דרך לוט. עמון, מואב, רות, דוד, משיח. אז לכן, זה לוט. כלפי חוץ זה כללה. איך שהדברים נראים בפנים, גאולת העולם. מצד שני, נמצא אברהם אבינו. אברהם אבינו כולו ברכה. בתחילת הפרשה, פרשת לך לך, נאמר 5 פעמים ברכה. ויהיה ברכה ואברכך וכולי. 5 פעמים בתחילת ספר בראשית, מופיעה המילה אור. אור. אברהם אבינו הוא הראשון שמגלה את הברכה שיש באור שבורא עולם הביא לעולם. אלה תולדות השמיים והארץ באי ברם. אומרים חז"ל לא לקרוא באי ברם אלא באברהם, אותם אותיות. הוא עמוד העולם כי הוא גילה ונהנה מהאור של הבריאה. איזה ברכה זה מביא. יותר מזה. חז"ל מלמדים אותנו כמה שאברהם אבינו היה גדול הוא תמיד פחד. תמיד הוא פחד. ממה הוא פחד? שהשנים שהוא עבד עבודה זרה אולי יגרמו לו לעונש, לאיסורים. אומר לו הקדוש ברוך הוא לרגע אחד בקטע ה-15, לרגע אחד אומר לו הקדוש ברוך הוא פסוק בתהילים קופיוד, לך טל ילדותך, מפני שהיה אברהם אבינו מתפחד תאמר שיש בידי אבון שהייתי עובד אלילים כל השנים הללו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך טל ילדותך. מה הטל הזה? דו, טל הזה פורח, אף אבונותיך פורחים. מה הטל הזה? סימן ברכה לעולם, אף אתה סימן ברכה לעולם. אברהם זה ברכה, זה אור, זה חיים, זה טל. מי נמצא בדיוק בצד השני? קחו את המילה טל, תהפכו את האותיות, מה זה? לוט. לוט בצד השני, לוטוס, כללה, חושך. ומי בצד הראשון? אברהם, אור, ברכה, טל, לך, טל ילדותך. לך, טל ילדותך. פילי פלאים. לכן, אברהם ולוט נראים אותו דבר בדיוק. כי הרי דרכם הגאולה של העולם תגיע. או בצורה החיובית דרך אברהם, או דרך מי? דרך לוט בצורה השלילית. זה מעין שני השעירים ביום הכיפורים. נראים בדיוק אותו דבר. לוקחים אותם באותו זמן, אבל אחד זה מה? לעזאזל, והשני להשם. וזה שלעזאזל מתרסק מיד. הלשון של זהורית, מלבין, מתחיל דבר חדש שלא היה. התחלה חדשה. של אברהם זה להשם. לכן, כשיצאו למלחמה הגדולה, המטרה הייתה לעצור את אברהם אבינו, להרוג אותו. אי אפשר שיבוא מישהו ויגיד יש אלוהים, יש אלוקי השמיים והארץ. אין דבר כזה. לא יכול להיות מבלבל את כולם, כולל את המלאכים עצמם. ברגע שתפסו את לוט, הם הבינו, הם חתכו את החוט. הרי זה שניים שסוגרים את כל העולם משני הכיוונים. לוט נמצא בצד אחד, אברהם בצד השני, והם יסגרו את כולנו באמצע. לא, לא, חתכנו את זה. ברגע שאיבדנו, תפסנו את לוט, אברהם איבד את הכוח שלו. אם לא מחר, אז ייקח עוד קצת זמן. אבל כבר לא יצליח יותר. זה הם חשבו. אבל באותו זמן שאת זה הם חשבו, עומד אברהם ואומר לעצמו, וואו, מה קרה פה? אולי לא תפסתי בכלל מה שקורה פה. בורא עולם בוקר אחד אומר לי, לא לאף אחד אחר, לך לך, מארצך, ממולדתך, אל הארץ אשר אראך. לך. מי בא איתי ביחד? לוט. נו, רוצה לבוא, שיבוא. בגלל שהוא משפחה, הוא צריך להפסיד, שיבוא. טוב, יש רעב בארץ. רעב. אברהם מחליט שהוא יורד מצרים. אברהם מחליט, הוא יורד מצרים. מי מגיע עם אברהם למצרים? לוט. עולים ממצרים. לוט עולה איתו. פתאום הוא מרגיש שלוט הוא כאילו הצל, השייד שלו. כל הזמן איתו. עד שמגיע הרגע שיש הרבה מתח בין הרועים של לוט לרועים של אברהם. אומר אברהם ללוט, הלא אחים אנחנו. תשמע, וגם הם נראים בדיוק אותו דבר. אחים אנחנו. בוא תחליט, אתה רוצה ללכת לפה, אני אלך לצד השני. אתה הולך לשם, אני אלך לפה. הם נפרדים. מבין אברהם ברגע הזה, נפרדנו לעולם. ומיד הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו שהוא לבד בלי לו, פעם ראשונה. ואומר לו, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה. ולזרעך עד עולם, שלך, הכל שלך. וזהו. ואברהם עכשיו מבין, זהו. בו בחר השם, והעולם לאט לאט ילך ויגדל עם העם שאברהם יביא לעולם, דרך הבן שהוא יגיע. פתאום! קוראים לאברהם, SOS, לוט נפל בשבי. נו, טוב, למה לא נעזור לו? למה לא נעזור? מצווה? אבל אברהם אבינו מגלה שהצורה שבה הוא הציל את לוט, היא הייתה בניסי ניסים שבכלל אי אפשר לדמיין. אין דבר כזה. אין. בדמיון הכי פורח באוויר אין דבר כזה. והוא הציל את לוט. והוא נפך להיות מלך העולם אברהם. חזם את הערים. כל העולם שמו את השם אברהם, זהו, מלך העולם. רק שנבין, נבין מה זאת אומרת אברהם, נהפך להיות מלך של העולם. אתם לא תאמינו. בהקדמה לאגרות משה, חלק זה הנוחת, שם הסיפור שרמוישה פיינשטיין צדיק לברכה מספר כל שבת פרשת וירא בשולחן שבת. שהוא היה צעיר, אחד שהוא גר לפני אמריקה באירופה, יום אחד קוראים לו לבוא לאיזה בית. בבית הזה גר יהודי עם איזה מחלה מוזרה, הלשון שלו הולכת וגדלה, והוא מבין שעוד מעט הוא הולך להיחנק ולמות. הוא קורא לרב מוישה, הוא בא אליו הביתה ומבקש שכל המשפחה תצא. הוא נשאר עם רב מוישה לבד. הוא אומר לו, תראה, כל שנה בפרשת וירא הייתי מחפש בדיחות על הבנות של לוט, איך הם חיו עם אבא שלהם. וכל שנה חיכו בבית כנסת, מה אני אגיד השנה? איזה ויץ, איזה בדיחה. פעם אחת הבנות של לוט באו אליי בחלום. לא ראיתי את הפנים שלהם, אבל אמרו לי, אנחנו הבנות של לוט. תדע לך. כשאנחנו היינו בהיריון מלוט, מאבא שלנו, באמת חשבנו, אין עולם. אין קיום לעולם. שזה הדרך לקיים אותו, כמו בתחילת הבריאה. זה מה שחשב. והיינו בהיריון. וכולם שאלו, או, מי האבא? מי האבא? יכלנו להגיד מה זאת אומרת, מי האבא? אלוקים. וכולם היו מאמינים לנו. כי אנחנו מהמשפחה של אברהם. כי אצל אברהם לא חיים בדרך הטבע. וגם לא חיים קצת מעל הטבע, חיים לגמרי בסטנדרט אחר. זה אברהם שהציל את לוט, זה אברהם שכל העולם מבין, הוא באמת, אם לא הסגן, הוא האלוקים. עד כדי כך, יכלנו להגיד את זה, וכולם היו מאמינים. אבל באנו ואמרנו, זה היה מאבא שלנו. והתביישנו והתבזנו. ולמה אמרנו את זה? כי ידענו שיבוא יום ומישהו יבוא ויגיד לאמא שלי קוראים מריה, לאבא שלי זה אלוקים. אנחנו רצינו ללמד את העולם, אין דבר כזה. ילדים יש אמא ואבא, זה לא בא משום מקום אחר, לא מהאוויר. כדי שלא יגידו שככה זה קרה. בשביל זה מסרנו את נפשנו. ולכן המשיח האמיתי בא מאיתנו. לא הוא שסיפר סיפורים, אמא שלי מריה ואבא שלי אלוהים. ובגלל שאתה זלזלת בנו כל שנה, הנה זה העונש שלך. הלשון תלך ותגדל עד שתמות. אמר לרב מוישה, תתפלל על הנשמה שלי, שיהיה לה תיקון. רב מוישה יצא משם, אמר, ניכרים דברי אמת. והוא קיבל על עצמו לעשות כמה תפילות, כמה דברים נוספים. תראו מי היה אברהם אבינו. לא יאומן. ואז אברהם אומר לעצמו, רגע, אני, לי נאמר, לך לך מארצך, לא תבא איתי. אני יורד למצרים, לא תבא איתי. אני מסתובב בארץ, לא תולך איתי. חשבתי שנפרדנו, פתאום קוראים לי להציל את לוט איזשהו שם בניסי ניסים. אז רגע, אולי לוט הוא העיקר, ואני רק העוזר שלו? אני רק הגבאי שלו? אני רק מסייע בעדו? אבל הכל, הכל יבוא דרך לוט. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא. שכרך הרבה מאוד. העולם יכיר בעם שיצא ממך. הוא העם הנבחר. על העם שלך יאמר. הם יאמרו, כל יוצאי חלציך. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות. אמת. אבל מצד שני, אל תשכח. הגאולה של העולם תגיע דרך לוט. אבל היא תחול, על מי היא תחול? לא על ההמשך של לוט, על העם שלך אברהם אבינו. אברהם צריך את לוט. אבל הגאולה תחול על זרו של אברהם. זה, הקדוש ברוך הוא הרגיע אותו. זה הוא אמר לו, אל תפחד. ומתי זה התחיל? זה התחיל בסדום. כי מה אמרנו? אפשר להגיע לגאולת העולם או בדור שכולו זכאי. זה לוקח אותנו אברהם. לוט לוקח את העולם לאיפה? לכיוון השני, דור שכולו חייב, רשעות, רוע, הוא מגיע למקום שהוא מבין, זהו, להיות או לא להיות. הוא הגיע לכזה שיא של רוע עם כל המקום של סדום, הכל הולך להתפרק. לוט ברגע הזה מחליט, יש לו אפשרות אחת, או להתפרק עם כולם בסדום, או להתחיל לחזור לאברהם. ואז בפעם הראשונה והיחידה בכל החיים של לוט, הוא מגלה מסירות נפש בלתי רגילה. מה הייתה מסירות הנפש? הכנסתי אורחים הביתה. אתם אנשי סדום לא תיגעו בהם. אתם רוצים את הבנות, קחו את הבנות, או מי שאתם רוצים. הם לא ייפגעו. הם אורחים שלי. זאת אומרת, הוא מוסר את נפשו לא לתת את האורחים לאנשי סדום. הם צובעים על הדלת. עמדו לשבור הדלת. אתם לא תקבלו אותם. פה בעצם הוא לימד אותנו שאת הכוח הגדול הזה של הכנסת אורחים, ממי הוא קיבל? מאברהם אבינו. פה הוא מתחיל לחזור אליו. פה הוא מתחיל לאט לאט ליצור מצב שהלוט בסוף יהפך למה? לטל. ולכן תראו כמה נפלא. כמה נפלא. הפעם הראשונה בתורה שכתוב משתה. איפה זה כתוב? פעם ראשונה. אצל לוט. שבאים המלאכים להציל אותו, להוציא אותו משם, כתוב, ויעש להם משתה ויאכלו מצות. כי אותו זמן היה מה? פסח. זה המשתה הראשון. איפה עוסקים במשתה האחרון? במהרה, נאמר בקטע ה-19. ועשה השם צבאות לכל העמים בהר הזה. איזה הר? הר המוריה. משתה שמנים, משתה שמרים. שמנים ממוחיים, שמרים מזוקקים, משתה מיוחד יהיה על ההר, הר המוריה. מה יהיה שם? בילה ההר הזה פני הלוט. ההר הזה יבלה את הכיסוי, את הלוט. הלוט על כל העמים, והמסכה נסוכה על כל הגויים. המסכה תרד מהפנים של הגויים. נוכל יהיה לראות אותם, והם יראו אותנו שאנחנו רואים אותם. מי באמת אהב אותנו? מי באמת רצה בנו? מי באמת חס וחלילה רצה להרוג את עמנו? ואז מה יהיה? שזה יתגלה, בילה המוות לנצח. ומחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים. תחיית המתים, גאולת העולם, חרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כל העולם, כי השם דיבר. יכירו וידעו, כי לך תיחה כל ברך. יקומו ויגידו, השם מלך, השם מלך, השם לא יכולו למהל. זה התהליך. המשתה הראשון, המסירות נפש של לוט. זה היה הצעד הראשון, לאט לאט להפוך את הלוט, לוטוס, כללה, למה? לטל, לברכה. זה המהלך. רק מה? כל המהלך, מאז ועד הגאולה, הוא עטוף, הוא בכיסוי. שלב ראשון, לוט ובנותיו, כל עטוף. מי חשב שמדבר כזה תגיע רות המואביה? שלב הבא, בקטע 14, ויוגד לתמר, לאמור, הנה חמיך עולה תמנתה, לגוץ צונו, יהודה. ותסך את בגדי אלמנותה מעליה, ותיכס בצעיף, ותתעלף, ותשב בפתח העיניים, אשר על דרך תמנתה, כי ראתה, כי גדל שילה, והיא לא ניתנה לו לאישה. אז היא לא רוצה להישאר אגונה. והראה היהודה והחשבה לזונה כי כסתה פניה, ויית אליה אל הדרך, ויאמר אבנה, אבוא אלייך, כי לא ידע, כי קלתו היא. ואתה אומר מה, תיתן לי, כי תבוא אליי, והיא לוקחת את החותמת, את הפתילים, ומי נולד? מי נולד? פרץ. ומי יצא מפרץ? חצרון, דוד, ו... לעתיד לבוא, הגואל האחרון. גם זה איך קרה? עטוף. בכיסוי. מעניין מאוד. כשרבקה פוגשת את יצחק בפעם הראשונה, תראו מה קורה. בקטע ה-13. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו ויר, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. למה היא נפלה? היא לא ידעה מי זה בכלל. אבל היא ראתה פה אדם רציני. היא ראתה אדם מאוד רציני. וכשהיא ראתה את זה, היא אומרת, לא יכול להיות שאני יישב על הגמל והוא ילך בכביש. אני חייבת לרדת. רספקט. דרך ארץ. ואז מה? ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו? מי זה? ואומר העבד, הוא אדוני, הנה, זה השידוך. ותיקח את צעיף ותתכס. למה ותתכס? היא הולכת לפגוש את יצחק. שהוא יראה אותה והיא תראה אותו. איך הם הכירו אחד את השני? למה ותתכס? ותתכס. היא אומרת בעצם ליצחק, אני יודעת בדיוק לאיפה אני בא. אני רק רוצה שגם אתה תדע. שאני יודעת שבחיים שלנו לא תמיד הכל יהיה ברור. לא תמיד הכל יהיה בהיר ולא תמיד נראה את השמש. לפעמים אולי יהיו קצת עננים, אבל העננים תמיד זזים. והשמש תמיד תחזור בחזרה. כי השמש תמיד קיימת. זה גם אחד ההסברים למה כל בת ישראל בדרך לחופה החתן עוצר לכמה דקות. ומה קורה? בדקן. מכסים לה את הפנים. למה? למה היא צריכה ללכת לחופה? הוא מכסה לה את הפנים. מדוע? ויש כאלה שממשיכים את הכיסוי הזה ככה עד החופה. למה? למה? אנחנו נבנה חיים ביחד. אנחנו נבנה חיים בעזרת השם, ונשתדל שכל השאיפות והחלומות שלנו ביחד נהיה טים, נממש את הכל. אבל לא תמיד הכל יהיה בהיר. לפעמים יהיה כיסוי. לפעמים נצטרך ללכת גם כשזה לא ברור, עם האמונה, עם ההרגשה הפנימית, השמש תמיד זורחת. נראה אותה עוד מעט בחזרה, זורחת מאוד מאוד. זה, לדורות, התחיל איפה? אצל רבקה, מכוסה. גם הגאולה שלנו, כולה עטופה, כולה מכוסה. למה היא מכוסה? זה נראה שהגאולה שלנו, לוט ובנותיו, יהודה וקהלתו, רות ובועז בשדה, כאילו הגאולה שלנו היא בצידי הכביש, באיזה רחוב חשוך, כך גאולתם של ישראל. מסביר לנו בעל אם הבנים שמחה, שכתב את ספרו במהלך השואה, שינה את כל הסתכלותו על כל החיים. כותב דבר נפלא, נראה כמה שורות בקטע ה-16. אך בני, חוץ ממה שכתבתי למעלה, להניח דעתך בתמיעתך הגדולה, שאלת אותי, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יתחיל הגאולה? על ידי עוברי רצונו ועל ידי האנשים שאין ניכר בהם שום לחלוכית של יהדות חס ושלום. איך? גאולה באה על ידי אנשים שרחוקים מיהדות. העיר השם את ליבי לתת טעם לשבח בזה. הקדוש ברוך הוא נתן לי סייעתא דשמיא להסביר את זה. והקדים לך, הגמרא בסנהדרין, צדיק ז' מלמדת אותנו. אם יתמהמה, הגואל חכה לו. שמא תאמר, אנו מחכים, ובורא העולם אינו מחכה. תלמוד לומר, לכן יחכה השם לכוננכם. לכן ירום לנחמם. הקדוש ברוך הוא גם מחכה. מחכה. וכי מאחר שאנו מחכים, והוא מחכה, מי מעכב? מידת הדין מעכבת. שיהיה מחכה ואנו מחכים, רק מידת הדין עומדת ומעכבת. כי מידת הדין, אם היא תדע שהקדוש ברוך הוא הולך להביא גאולה לעולם, מה יהיה? רגע, מה פתאום? לא מגיע להם. ומידת הדין יכול להיות מאוד שתצליח. לכן, מבואר בספרי המקובלים, בעת שהשם יתברך רוצה לעשות, איזה דבר גדול בעולם, שנוגע על העליונים בשמי השמיים, ולתחתונים בארץ, אז השם יתברך, מעטף דבר זה בכמה מיני עיטופים, ואפילו באמצעים שאינם נעים, ועוד הם מכוערים, כדי שלא ירגישו בזה הדינים והמקטרגים. הקדוש ברוך הוא עוטף את הכל, שמידת הדין לא תקטרג. ובהמשך דילגתי כמה שורות, נאמר שנחש מציע משיח, באים בהסך הדעת, פתאום זה מגיע. למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? כדי שהשטן לא יקטרג. וככה אפשר יהיה להביא את הגאולה. ומסיים בחמש שורות האחרונות, בעל אם הבנים שמחה דבר נפלא, וטעם למה יצא אברהם אבינו מטרח. מי היה אבא של אברהם אבינו? איזה טרח אחד. ככה בא אברהם אבינו, כזה ענק, מכזה אדם. וכן כמה צדיקים קדושים יצאו מאבות הטומאה, פירשו מחמת שהמקטרגים החיצוניים, בירותם הנשמה העליונה וגבוהה, אינם מניחים לה לצאת לעולם. ועושים כל תחבולות לעכב, כזאת נשמה גדולה תרד לעולם, מה פתאום, לא, לא כדאי, נשמור את זה למעלה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן אותה בגוף תמה, ואז מניחים אותה, ועל ידי זה באה הנשמה בעולם. כי גם הם, בירותם שיורדת למקום תמה, סבורים שבוודאי אי אפשר שתעלה במעלות קדושים. אז מניחים אותה לצאת, וכך אברהם אבינו ירד לעולם, ופתאום אברהם בעצמו גילה את בורא עולם. זה חזם מלמדים אותנו. התהליך הוא תהליך שכולו עטוף, כולו מכוסה, כולו, כי רק כך זה יגיע. פתאום יבוא האדון, סדדלי, פתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים אליך לו. זה יהיה בהפתעה גדולה. והקדוש ברוך הוא מראה לנו בדור שלנו יותר מכל דור אחר. איך הכל קורה מהר, מהר מאוד. מה שקורה בדור שלנו בשנתיים שלוש, קרה פעם ב-200 שנה, ב-300 שנה. היום כבר אין דקה. שלא מתחדש במשהו. הכל מהר. וכל זה למה? כדי להרגיל אותנו. זה יגיע פתאום בהפתעה גדולה. מה שבורא עולם רוצה מאיתנו, הלימוד הגדול הזה, של מלחמת העולם הראשונה בקטע ה-18 מקופל. מה כתוב שם? אם ראית המלכויות מתגרות אלו באלו. יש מלחמות בעולם. מי כמו בדור שלנו שיש כל כך הרבה. צפה לרגלו של משיח. זה לא מלחמה בין אלה לאלה. שם איזשהו, איכשהו זה קשור אלינו עם ישראל, לעורר אותנו למה שאברהם לימד אותנו. טל, ברכה, אור, לראות את הדברים בצורה החיובית. לראות את הדברים, אני אמרתי עולם חסד ימנה. לעשות את הדברים כפי שאברהם אבינו, אברהם הוא אבי, לימד אותנו. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, אז, כשבסייעתא דשמיא, באותה מלחמה שהייתה אז, נגיע באמת לגאולה, במהרה, באמת נגיע מוכנים, נגיע באופן כזה שנוכל באמת לראות את אותו טל, טל של תחייה, אותו טל של ברכה, טל של אורה, שזה מגיע לעולם והכל דרכו של מי? של אברהם אבינו. נראה כך את הדברים, אז גם ביום יום שלנו, כל דבר שעל פניו אולי נראה לא ראוי, לא טוב, כזה לוט כזה, מחוסה לא טוב, נוכל להפוך אותו למה? לטל, טל אורות. תלך ונזכה באמת לברכה הגדולה, לפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. כי מה זה פורס סוכת שלום עלינו? מה זה סוכת? כבר אמרנו בשיעורי אלול, ראשי תיבות, אומר בצדק הכהן מלובלין, סוכת דוד ומלך משיח. סדום, סוכת דוד ומלך משיח. מאותה סדום הכי רחוקה נגיע לאיפה? לפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. זה התהליך. אנחנו קרובים יותר ממה שאנחנו חושבים. נראה את זה באופן הזה, נזכה לראות את זה בעיני הבשר שלנו, ולראות שפי השם דיבר. שבוע.